אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
בשעה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה של הכותרת, הרוחות בערים המעורבות בישראל נרגעו מעט. המהומות שכחו. הצעירים המיליטנטים בשני הצדדים נסוגו לאחור. הנזק שנגרם נערם ברחובות, ואנשי התברואה מנסים להרכיב בחזרה את הפאזל המפורק של החברה הישראלית. אבל דווקא עכשיו, דווקא כשאפשר לנשום שוב לרגע, השאלות נערמות. איך הגענו לזה? מה פספסנו? איזה כוחות פועלים בחברה הערבית? ולמה האש נדלקה דווקא השנה, כשנדמה היה כי אולי יש פה סיכוי לפריצת דרך ביחסים שבין שני עמים? בכיר השב"כ לשעבר עוזי ברזילי, שהשתחרר רק לפני כשנה מן השירות, כבר מצטרף אלינו.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
אז עוזי ברזילי, קודם רק תגיד לנו, כמה שנים עסקת בחברה הערבית בשבק?
בכלל עסקתי בחברה הערבית כמעט כ-30 שנה. במגזר הערבי, בקרב ערביי ישראל, עסקתי מ-2014-2017 עד שפרשתי מהשירות.
ולך מובן מה קרה כאן? כלומר, כשאתה מסתכל על התמונה מלמעלה, ואתה רואה את מה שעברנו בשבועיים האחרונים, אתה אומר לעצמך, הרי זה היה כתוב על הקיר, או שגם אתה הופתעת?
אני לא יכול לומר שהופתעתי בצורה אסטרטגית. אני הופתעתי שזה קרה כרגע, כפי שזה קרה בבת אחת. אבל צריך להסתכל על התמונה בכללותה. ראשית, צריך להסתכל על זה מה היה הטריגר לכל האירוע. המחולל של כל המהומות בקרב ערבי ישראל החל מתוצאה של שילוב של מספר גורמים. ראשית, חודש הרמדאן הוא תמיד חודש נפיץ ורגיש כל שנה. והתראות לכך ניתנים לכל גורמי השטח באופן קבוע. אם אתה מוסיף לכך גם את האירועים בשייח' ג'ראח, ואחר כך את האירועים בהר הבית, ואתה מוסיף לכך, על פי הבנת או התחושה של ערביי ישראל, ההתנהלות המשטרתית שהייתה קצת יותר אגרסיבית, די לציין את העובדה, לא שאני תומך בזה או כן או מצדד בעובדה, אני מסתכל על זה בהיבט, כפי שרואים את זה ערביי ישראל או ערביי מזרח ירושלים, את כל הסוגיה של שער שכם, את הפייק ניוז שרץ ברשתות, שהעצים כל דבר אפשרי, והנה לך פה את כל המתכון של עדי הדלק, שצריך רק טריגר קטן כדי להוציא את כל החברה הערבית החוצה, בצורה אלימה יותר. אבל כשאתה בוחן, עטילה את זרמי העומק. זה, יש זרמי עומק שלאורך הרבה מאוד שנים, ואם אני לוקח את התחושה הערבית, יש תחושה, בוא נאמר ככה, בעשור האחרון, שתחושה של הדרה. אני עכשיו לא מצדד בכך, או שאני אומר שהם צודקים או לא צודקים, אני נותן את התחושה, מה הרגישו ערבי ישראל, לא שאני מצדד או שאני תומך בכך, כן? אבל כשאני מנתח את זה, אז בחברה הערבית, אתה מבין שהם חשים בתחושה של הדרה, ואני יכול לתת לך גם מספר דוגמאות, שהם יכולים להסביר מדוע הם חשים כך.
תגדיר רגע קודם, אם אתה יכול, עוזי ברזילי, מהי הדרה? כלומר, איך היא נקלטת בחברה הערבית?
היא נקלטת שהם הופכים להיות אזרחים מסוג ב', אוקיי? ואיך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, תחושה של אכיפה מוגברת בחברה הערבית. די לציין בתקופה האחרונה, כשבחנו את מספר הדוחות שניתנו בתקופת הקורונה, בקרב ערבי ישראל, זו הייתה עובדה, שכמות הדוחות שניתנו בקרב החברה הערבית היה הכי הרבה ביפה. אבל אם תיקח את זה גם את הסוגיה של האכיפה, של הריסת הבתים, שם האכיפה נראית להם יותר מוגברת, למרות שזה לא נכון בעובדה, אם אתה או אני נבנה פרגולה שהיא לא מאושרת, יבואו להרוס לנו אותה במיידי, אבל ברגע שאין תכנון בחברה הערבית והאכיפה היא מוגברת, אז התחושה שכביכול רוטפים אחרים. תוסיף לכך את הסוגיה של החקיקה, שהם מרגישים שהחקיקה בעשור האחרון היא כנגד החברה הערבית, ודי לציין שני חוקים בלבד, חוק הלאום, או חוק קאמינץ, שהם מבינים שזה כביכול חוקים כנגד החברה, כנגד החברה הערבית. והתחושה הזאת היא מלווה את החברה הערבית לאורך זמן. עכשיו, גולת הכותרת בכל העניין הזה, שאם אתה תשאל את האנשים בהיבט של קונספירציה, הסוגיה של העמלח הבלתי חוקי בקרב ערביי ישראל, היא רעה חולה שמלווה אותנו בשנים האחרונות ביתר שאת, ששם הסוגיה של עמלח, זה הפך להיות סטטוס חברתי. אם הילד שלך או הילד שלי חוסך כסף, שיהיה לו אפליקציה יותר ייחודית, או משחק מחשב יותר איכותי, או אופניים חשמליות יותר איכותיות, זה שאני קונה לי נשק. אם יש לי נשק על הכתף, או על השכם, זה יותר מעניין.
לשם מה? לשם מה הם צוברים את כמויות הנשק?
יש כמה מישורים. א', סטטוס חברתי. ילד בן 16 שיש לו אקדח, זה בערבית נקרא שופיני יבין תחל. גאווה, סטטוס, שאין בזה שום דבר. תוסיף לכך שהאירועי הירי היומיומיים, יומיומיים, אנחנו לא שומעים עליהם. בחברה הערבית אנחנו שומעים על זה רק מזה שיש הרוגים, שיש פצועים, בעיקר הרוגים ילדים, אז אנחנו שומעים על כך ונסערים. אבל בחברה הערבית הסוגיה של ירי יומיומי, כל דאלים גבר, חופשי, אין שום מענה של אכיפה שלטונית, אין ריבונות, זאת אומרת, זה בסדר, שיורים בחברה הערבית, מבחינת האזרח הערבי, זאת אומרת, מדינת ישראל הפקירה את הנושא הזה, וזה לא מעניינה. היו הרבה ביקורות כלפי השירות, למה אנחנו לא נכנסים לעניין הזה. אבל כשירות ביטחון כללי, זה מחוץ לחוק שלנו, זה עבירות פליליות, זה בדיוק הדילמה של שבק במדינה דמוקרטית, הוא לא אמור להיכנס לנושאים פליליים.
אבל כמויות של נשק, הצטברות של נשק, זה לא הופך את האירוע לאירוע טרור? זה לא הופך את הסיטואציה לסיטואציה שהיא כבר לא סתם עבירה פלילית, אלא משהו הרבה יותר כבד, הרבה יותר בעל משמעות?
בוא אני אומר לך מניסיון האישי שלי, כמי שעמד בראש החטיבה הסיכולית בקרב ערביי ישראל, כל אירוע, ואני אומר לך בצורה הכי אחראית שיכולה להיות, כל אירוע שהיה לו ממשק של אירוע ביטחוני, טופל לעומק על ידי שבק. אבל שבק לא טיפל בכל מי שהיה לו אקדח על השכם. זה לא תפקידו של שבק, וגם זה מחוץ לחוק שבק. זה בדיוק כמו שמדינת ישראל לא מטפלת בכל אזרח ישראלי שיש לו נשק בלתי חוקי. יהודי, ערבי, צ'רקסי, whatever. זה לא התפקיד של שבק. אלא אם כן, יש לזה איזשהו מוטיב לאומני, אז שבק נכנס לעומק וטופל, ואני אומר לך בצורה, כמי שעמד בראש החטיבה, טופל לעומק כל אירוע שהיה לו אפילו ממשק ביטחוני. לא חיכינו שזה יהיה ביטחוני מובהק. איפה שהיינו מריחים ריח ביטחוני, העסק טופל לעומק. אבל שבק לא מטפל בארגוני פשע. לא בקרב החברה הערבית ולא בקרב החברה היהודית. אבל אתה מוסיף על הרבדים הללו גם החברה הערבית חשה כביכול שגם הציבור הנבחר שלה. גם כן אין לו השפעה בזירה הפוליטית. נכון, הם נבחרים, אבל אין להם שום השפעה. תוסיף לכך שאירועים חברתיים לכאורה של פגיעה במוסדות שלטוניות נתפסו כאירועים אזרחיים, כמו בקטבים על תחנות משטרה, על משרדי ממשלה, על אפילו על בנקים שנתפסו, נתפסו כאירועים אזרחיים, זאת הטעות. שכל שרשרת האירועים האלה קורה בשוטף, המעבר של פגיעה באזרחים ישראלים, או כמו הלינצ'ים שראינו באחרונה בקרב הערים המעורבות, שכולם קוראים ערים מעורבות, כולם מציינים את אקו, לוד, רמלה, אבל אני מזכיר לך ולי, יש עוד ערים מעורבות שהן לא מוצהרות, כמו קרמיאל, נצרת עילית וכיוצא בזה. המרקם החברתי הפעם נפגע ונפגע קשות.
תכף נדבר על מה שהולך להיות, עוזי ברזילי. בוא שנייה נסתכל שוב מנקודת המבט של איש השירות. אתה יושב שם, אגב היחידה שאתה מדבר עליה, סיכול בקרב ערביי ישראל, זה אומר מה? למנוע את ההתפרצויות כמו שהיו עכשיו? זה התפקיד של היחידה?
תראה, לא. התפקיד של היחידה למנוע אירועי טרור, לא סדאט. סדאט זה לא בתחום התפקיד של שבק. סדר ציבורי זה אחריותה של המשטרה. אנחנו, אני אתן לך דוגמה בתקופתי שהיה מאוד מאוד על ראש שמחתנו, אם אתה זוכר את הסוגיה של הדאש שהייתה נהירה או נהייה או כמיהה של הרבה מקומות בעולם המערבי לדאש, אז אנחנו שם טיפלנו מאוד מאוד עומק בכל סממן ראשוני שהיה של הסתרות עם דאש או תמיכה בדאש, או תחילת ארגנות בדאש, אז כמובן אנחנו טיפלנו בזה לעומק. אבל חשוב לציין שבקרב ערבי ישראל לא הייתה כזו נהירה לדאש. המספרים היו מספרים קטנים מאוד, שוליים מאוד, וטופלו לעומק ולא קיבלו גם את ההדה של החברה הערבית.
אבל אני אשאל אותך עוד פעם, רק כדי לוודא, מהו הגבול הדק בין סדר ציבורי, עבירה פלילית, וביצוע מעשה טרור כזה או אחר? הרי אותו נשק ברגע מסוים יכול אולי לחסל מישהו מארגון פשע יריב, אבל הוא גם יכול לחסום כביש מרכזי במדינת ישראל, כביש 65 או כביש אחר כלשהו, אם הנשק הזה ניתן לבצע פעולות שהן פוגעות במשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, ביסודות של המדינה הזו. מהו הגבול הדק הזה שבו אתה אומר, עוזי ברזילי, אתה יושב מול המחשב שלך במשרד בשבק ואתה אומר, פה אני נכנס לתמונה, פה זה התפקיד שלי?
כשהאירוע בעל מוטיבים לאומניים, שבק נכנס לתמונה. כשאתה סוגר או חוסם כביש ראשי ככל שלא יהיה, זה עדיין לא אירוע לאומני. כאלה קוראים גם בקרב הפגנות של יהודים במגזר החרדי, שבק לא נכנס לתמונה. זה עדיין במסגרת הטיפול המשטרתי של סדאט. כשהתחילו להיכנס באירועים האחרונים גם ירי של כנגד אזרחים, שבק נכנס לתמונה, אני אומר את זה בצורה חד-חד משמעית. אבל זה לא קרה בעבר. הפעם מי שהוביל את כל האירועים הללו זה שבאב עבריינים שללא מורה, אין להם פחד שלטוני, הם לא מפחדים משום דבר ואין להם גם מה להפסיד. שהובילו את כל המהומות האלה בקרב ערביי ישראל, לצערי הרב, ופגעו במרקם בצורה דרמטית. אני יודע לומר לך, גם משיחות שאני מבצע גם כיום, שהאוכלוסייה הערבית אינה תומכת באירועים הללו. זה עדיין נתפס, ואני קורא לזה פוגרומים, אני לא קורא לזה הספרות סדר. מה שקרה בפעם הזו, זה לא אירועי סדאט, אלא פוגרומים, שפגעו ביהודים בערים המעורביות בצורה קשה מאוד. זה לא סדאט. הפעם זה לא סדאט. Mm-hmm. שקורא לזה סדאט, טועה ומטעה.
אפשר היה למנוע את זה? אסמך מודיעין? אפשר היה למנוע את זה אסמך מה שרץ ברשתות? הזכרת את הרשתות החברתיות?
תראה, העניין של הסתה הוא בעייתי מאוד. גם כשאני עכשיו מדבר, כשאני רוצה לעשות משהו, אין לי עילה משפטית לעצור אותך. אני יכול לדבר כמה שאני רוצה. ברגע שזה עובר לכדי פעולה, אז יש איזושהי עילה. ואתה צריך בדין הראייתי לחבר בין שני הדברים האלה, כדי שיהיה לי עילה לטיפול בקרב ערבי ישראל. כשאימם עומד במסגד וקורא את מה שהוא קורא, אין לי את הכלים המשפטיים להגיע אליו ולעצור אותו. אני צריך להוכיח הקשר בין מה שהוא אמר למה שנעשה. וזו המורכבות. זה לא דומה כשיש לי אירוע לאומני, שזה חד-חד ערכי, אני יודע שאני צריך לטפל בזה. הסוגיה של הסתה, גם ברשתות החברתיות, וגם בקרב האימאמים, היא יותר מורכבת, היא הרבה יותר קשה להוכחה, כי על סמך דברים שנאמרים, אתה לא יכול להעמיד אדם למשפט.
אבל אתה כן יכול לקבל אינדיקציה לגבי האווירה ברחוב הערבי למשל. הרי אנחנו יודעים שהרשתות החברתיות הפכו למקור מידע, מודיעין, מאוד מאוד פורה עבור שירות הביטחון הכללי בשנים האחרונות, ואתם גם התנפלתם על המכרה הזה. זאת אומרת, זה לא השארתם אותו מחוץ לתחום הראייה שלכם. קיבלתם, ראיתם, ראינו את זה גם בפיגועים שנמנעו ונמנעים גם היום, וגם באירועים שבדיעבד גיליתם שניתן היה למנוע איזשהו אירוע. זאת אומרת, הרשתות, אתם כל הזמן שם.
ברור, אנחנו כל הזמן שם, אנחנו כל הזמן מנטרים את האמירות, את הניתוח שאנחנו מנתחים בהיבט של ההתבטאויות, ואנחנו בהחלט כל מה שניתן, אנחנו מעבירים גם למשטרת ישראל שאמונה על הנושא הזה, ואיפה שזה מגיע למוטיבים לאומניים, גם שבת נכנס לעובי הקורה, בוודאי שכן. אף פעם הזירה הזאת לא נשארה באוויר. איפה שזה בגבול, הסדת, הפלילי, זה מובן למשטרת ישראל עם כל המודיעין שאנחנו יכולים להעביר לו, ואיפה שזה נכנס לשדה הלאומני, שבק מטפל בזה לעומת.
אני לא רוצה שתסכסך חלילה בין שבק לבין משטרת ישראל, אבל אם אתה צריך להסתכל על יכולות האיסוף שלכם, אל מול יכולות האיסוף של המשטרה, במאה ה-21, 2021, ואני יודע שהיו מהפכות גם במשטרה ברמה הזו דרג הזה. אבל עדיין שבק מוביל, עדיין יש לכם הרבה יותר יכולות טכנולוגיות אפילו, ואנושיות גם, לאסוף מידע רגיש מאוד, נכון? או שאני טועה?
אין צל של ספק שהעליונות של שירות הביטחון הקליני, ביכולת האיסופית שלו בכל הכלים, אם זה יומינטית, אם זה סיגינטית, אם זה קיברנטית, אם זה אוסינט, יכולות של שירות הביטחון הקליני הן הרבה יותר גבוהות, ומכאן גם הצורך שלנו בכל אופן בהיבט של ריסון הכוח. שבק שפועל במדינה דמוקרטית, על פי חוק שבק, אנחנו יודעים בבדלות לסמן את הגבול איפה שבק נכנס לעומק ולעובי הקורה, שזה נופל בתחום של השדה הביטחוני, ואיפה שבק למעשה רק מספק את המידע. אין מה להשוות בין היכולות הטכנולוגיות או ביכולות האיסופיות או ביכולות של שבק למשטרת ישראל, ואין פה גם תחרות בין שני הארגונים הללו. אבל מכאן גם אנחנו יודעים איפה הגבול שלנו. once זה לא מוגדר בחוק, שזה תפקידו של שבק, אנחנו לא נכנסים לשם. אנחנו אמורים בקטע הזה להיות כמי שמספק או מסייע, אבל לא מטפל. כמובן שיש מודיעין שאני יודע על אדם שיש לו נשק, אז אני מעביר את זה למשטרת ישראל. אבל אני לא מטפל בזה. והיו לא מעט פעמים שמידע עובר למשטרת ישראל, שטיפלה בהתאם ליכולות שלה.
אזרחי ישראל, מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורים ערבים, מציטים בתי כנסת, מציטים מכוניות, מסתערים בשוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה. ואני אגיד לכם יותר מזה.
אתם התרעתם בפני הדרג המדיני ודרגים אחרים אולי גם בפני המחוקק, בפני הוועדה, ועדת הפנים של הכנסת, או מי שזה לא יהיה, ועדת החוץ והביטחון, על הסוגיה הזו של הנשק, אני מניח שאתה במשך שנים, כשעמדת בראש היחידה הזאת, העלית את זה בדיונים מסוימים. אתה חברים, יש פה חבית חומר נפץ, ואם אתה מחבר את החבית הזו עם החבית של אלקצה, פלוס החבית של הציסה הפנימית וכדומה, זה יכול להתפוצץ עלינו.
הסוגיה של הצבירה של הנשק הפלילי בקרב החברה הערבית תמיד היה על השולחן.
ולא עשו כלום? שום דבר?
לא שלא עשו. ניסו לא מעט ניסיונות. גם מודיעין, אני אומר לך בשוטף, ששבק במסגרת האיסוף שלו, קיבל מודיעין על מי שנושא נשק, זה הועבר. נאמר לך שהנושא טופל לעומק על ידי משטרת ישראל, אני לא יודע לומר זאת, אבל אתה גם לא מצפה, אני לא בא בביקורת חליל על המשטרה, משום שמסגרת סדרי העדיפויות, לא תמיד זה טופה לעומק, אבל אסור להטיל את הכל רק על משטרת ישראל, ואני אתן לך סתם דוגמה.
לכן שאלתי על הדרג המדיני, יוזי.
בוא נאמר שיש אירוע פלילי בעיר יהודית, כמו לטובת העניין נגיד אשקלון, שהיה אירוע לאחרונה אירוע פלילי, ואירוע זהה לכך בטייבה. באשקלון, כל הזירה והתמיכה של הציבור מסביב, יעזור למשטרה כדי לסייע באירוע, הן בעדי ראייה, הן בשמירה על זירה נקייה. לעומת זאת, אירוע דומה שקורה בטייבה, המשטרה מתמודדת בשני מישורים. האחד, קודם כל, להגיע לזירה שהופכת להיות מורכבת יותר, שהיא מגיעה לזירה, היא קודם כל נפגעת על ידי האוכלוסייה. השנית, לא משתפים פעולה עם המשטרה כדי להגיע בהיבט למה שקרה, ושלישית גם הם מזהמים את הזירה. יש למשטרה מורכבות קשה מאוד בהיבטים באירועים הפליליים שקורים בחברה הערבית. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך לטפל. אני סבור שהמשטרה הגיעה לאירועים היום שהיא הרבה יותר מוחלשת. אל תשכח שרק לאחרונה מונה מפכ"ל. שנתיים לא היה מפכ"ל בכלל. עכשיו, כשאתה מקבל משטרה, ואני אומר לך, יש לי הרבה כבוד והערכה למשטרת ישראל, כי עבדתי איתם לא מעט, ואתה רואה את החבר'ה שם שהם מחויבים לתפקידם, אבל גם להם יש מגבלות. הם לא מקבלים את כל המשאבים לטובת העניין הזה, אם אתה נוגע בסוגיה של הנשק בחברה הערבית. רק לאחרונה, בתקופתו של רוני אלשיך, מונה ניצב בקרב המגזר הערבי. מה המשאבים שניתלו? שמעת עליו מאז המינוי שלו? אני לא שמעתי הרבה. אז מה? אי אפשר לתת אחריות בלי סמכות. אי אפשר לתת אחריות בלי לתת את זה, גם את המשאבים הנדרשים, כדי לטפל בתופעה.
כלומר, יד אחד החזיקה את המגפון שצועק, צריך לטפל בערבים ובנשק הבלתי חוקי וזה, והיד השנייה, טק, טק, קיצצה, לא מינתה, לא טיפלה, לא עשתה.
אני סבור בכל אופן שלא ניתן, זה לא שאם שבק היה נכנס לתמונה, הטיפול היה יותר טוב. גם למשטרה לא ניתנו הכלים והמשאבים לטפל בסוגיות הללו. זה מה שאני חושב. כי אני חושב שמשטרת ישראל יש בה כוחות ויחידות שמסוגלות להתמודד עם כל אירוע. הרי לא בכדי בקרב ארגוני הפשע בתוך מדינת ישראל, הטיפול היה יותר מוצלח.
עוזי ברזילי, אם יש אירוע כזה ויש מודיעין על אירוע כזה, יש עם מי לדבר? יש עדיין מנהיגות ערבית שיודעת להשתלט על השטח, או שזה אבוד? או שהצעירים שיוצאים לעשות את הפרוגרומים האלה, בסוף הם פועלים דרך הרשתות החברתיות, הם לא מקשיבים לאבא ואמא, הם לא מקשיבים לאימם, הם לא מקשיבים למנהיג הקהילתי, הם לא מקשיבים לאף אחד, כלומר, אין כתובת.
זה נכון ולא נכון. לשאלתך, אם יש מנהיגות שמשפיעה, כן. ולאו דווקא המנהיגות הפוליטית. יש אנשים בחברה הערבית, בעלי מעמד, שיש להם את היכולת להשפיע על החברה. אנשי עסקים ואנשים שהם מכובדים בקרב החברה, שכן, שאלה שבאמת האינטרס של דו-קיום ושל שימור על מרקם יחסים תקין, חשוב להם באמת. אני לא מדבר על הסוגיה הפוליטית. יחד עם זאת, נכון שבגל הזה, השבאב זה שבאב שאינו שר למרותו של אף אחד. זה חבר'ה עבריינים שהשררה, הכוח, הכסף שיש ברשותם, יחד עם התסכול שמלווה אותם, פרקו כל עול. שואל אותי אם יש סיכוי? כן, אני חושב שכן. כולם יודעים שיש להם מה להפסיד, בטח בחברה הערבית. כי אם אתה שואל את האזרח הערבי הממוצע, הוא רוצה כל מה שאתה ואני רוצים. רוצים ביטחון, רוצים רווחה, רוצים כלכלה, רוצים חינוך, זה מה שהם רוצים. אבל לצערי הרב, הפעם הטון שהוביל את כל האירוע הזה, זה חבר'ה עבריינים שהחתימו בצורה קשה מאוד את החברה הערבית, ולקחו אותנו הרבה מאוד שנים אחורה. ייקח עוד הרבה זמן לשקם, גם את האמון, כי אני אומר, זה לא הפרות סדר. הפעם זה היו פוגרומים, שרפו בתי כנסת, שרפו מכוניות, פגעו בתוך הבתים של יהודים שאין להם שום חלק, לא בפוליטיקה ולא כלום, סתם מאחר והם יהודים.
מצמרר, אתה אומר בעצם שמן הרגע שאתה פרשת לפני כשנה ועד היום, המצב נהיה...
קצת יותר רק... משנה.
המצב נהיה רק יותר גרוע.
כן, אבל שוב, הזרמי העומק שהיו בחברה הערבית, היו הרבה שנים אחורה. זה לא משהו שזה כרגע התפוצץ, זה רק מה שכרגע היה איזושהי... טריגר שזה של ירושלים. אני רוצה להזכיר לך שהסוגיה של ירושלים תמיד הייתה סוגיה רגישה בקרב ערביי ישראל. הרי תנועה האסלאמית, לפני שהוצאה מחוץ לחוק, היא הובילה את כל ההובלה של ערביי ישראל באוטובוסים של המורביטין והמורביטת, זה השומרים והשומרות לכאורה של הר הבית, שהיו באופן קבוע מגיעים אל ההר וצועקים אללהו אכבר על כל כניסה של יהודי שהיה נכנס להר הבית. שזה היה צובר את התאוצה היותר משמעותית בחודש הרמדאן. שהתנועה האסלאמית הוצאה מחוץ לחוק בתקופתי ב-2015 כמדומני, כל האירוע הזה נעלם, אבל התופעה עדיין קיימת. בשילוב, כמובן, תמיד זה היה בשילוב של ערבי מזרח ירושלים. הפעם האירוע יצא משליטה, וזה לא שוב זה הובל על ידי התנועה האסלאמית, ממש לא. וגם לא על ידי החמאס שמנסה עכשיו לרכב על הגל הזה, הרי החמאס עכשיו מנסה לנחס לו את כל האירועים, גם בירושלים וגם בקרב ערבי ישראל, כי לכאורה כאילו הוא זה ששומר על העם הפלסטיני. הוא רוכב על הגל כמו שיודע לעשות את זה כל הזמן.
שאלה האחרונה, עוזי ברזילי. האם הדמוקרטיה הישראלית, האם המדינה היהודית דמוקרטית נמצאת בסכנה לנוכח הזעזועים המטורפים האלה?
זה אמירה מאוד קשה. אני לא חושב שהמדינה היהודית דמוקרטית בסכנה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים כמדינה יהודית דמוקרטית לטפל בנושאים האלה ולעומק. המורכבות של האירוע הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע, תהילה, הוא נובע בגלל שכרגע אנחנו בזירה רב-ממדית. יש לנו את רצועת עזה מחד, יש לנו את מזרח ירושלים, ועכשיו גם את ערביי ישראל, וכרגע אנחנו רואים גם כל מיני ניצוצות גם מצפון. המורכבות הזאת היא בהחלט מאתגרת למדינת ישראל. אבל אני מאמין שבימים הקרובים, בשבוע הקרוב, חלק מהעניינים התחילו להירגע, ומה שאני סבור שכדאי בראש ובראשונה לטפל בסוגיה של ערביי ישראל. כי זה בתוכנו. כי זה חלק מאיתנו.
ומה הדבר הראשון שהיית עושה עכשיו?
אני, קודם כל, כרגע, הגברת הנוכחות של משטרת ישראל היא חשובה וקריטית. השיח שמתנהל עם ההנהגה הערבית הוא חשוב וקריטי. קודם כל צריך להוריד את גובה הלהבות בכל המקומות הללו. אחר כך צריך לטפל לעומק ולבוא בחשבון עם כל מי שהיה פורע חוק ופגע ביהודים, וגם היו כאלה שפגעו בערבים, גם בהם צריך לטפל. ולאחר כך אנחנו צריכים להתחיל לטפל בסוגיה החברתית קצת יותר לעומק. להבין מהם המצוקות שלהם ולתת לכך מענה. אני אומר רק כדי לסבר את האוזן בסוגיה אזרחית ולאו דווקא ביטחונית. בסוגיה של תכנון ערים, אם אין תכנון קיים קושי לבצע אכיפה. אם יהיה תכנון הרבה יותר פשוט לבצע את האכיפה של הריסת בתים, שזה דבר מאוד מאוד רגיש בחברה הערבית אחרי הסוגיה של הר הבית.
עוזי ברזילי, לפני שאני מודה לך ונפרדים, זה טבעי לך לדבר בפומבי מחוץ לחדרים הסגורים והנעולים על הבעיות הכל כך אקוטיות האלה?
לא, ממש לא. אני התראיינתי עד כה בנושאים חברתיים. אני פעיל חברתי ויזם חברתי במסגרת ארגון רוטרי. שם יותר קל לי לדבר, כי חלק מהזמן שלי אני תורם לקהילה, שם אני מרגיש הרבה יותר בנוח.
עוזי ברזילי, לשעבר ראש יחידת הסיכול בחברה הערבית. המון תודה שדיברת איתנו.
תודה לך.